מסאי מיוזיק ואגף לתרבות תורנית בעיריית ירושלים מזמינים אתכן לקומזיץ ענק ומרגש, שרות ומתפללות עם יפוש ברקן, יהודית בלוך, יעל קליפה ותמר אנטון, זמרת אורחת חני רוזן, מופע מיוחד עם להקת נשימה בהנחיית אפרת ברזל ומיכל ירושלמי, ניהול מוזיקלי אלישבע אבר בהפקת חבי לוינשטיין, ניהול אומנותי אתרה אפנר. האירוע עם ירצה השם ביום שלישי כ"ה אדר א' בבנייני האומה בירושלים. את חייבת להיות שם. כרטיסים באתר גלת טיקט ובטלפון כוכבית 6565. הנחה מיוחדת למחזיקות כרטיס ירושלמי.
עכשיו איתכם המהדורה המרכזית עם בצלאל כהן.
שוב שלום לכם, ערב טוב, 8:05, השעה השנייה של המהדורה המרכזית, העורכת הראשית אסתי פלט, פנחס בינדר על הביצוע הטכני, נתי שולמן בהפקה. לפני דקות אחדות בכנסת ההצבעה על הדחתו של חבר הכנסת עופר כסיף, לאחר שתמך בעמדת דרום אפריקה נגד ישראל באמצע המלחמה. ההדחה לא יצאת אל הפועל, כי רק 84 ח"כים תמכו בהדחה הזו, היה נדרש 90 לפחות. ובין חברי הכנסת שלא תמכו בהדחה הזו, אפשר למנות את השר בני גנץ, השר גדי אייזנקוט, יושב ראש האופוזיציה יאיר לפיד, ועוד ח"כים מיש עתיד וממפלגת העבודה, כמובן גם הח"כים הערבים כולם נגד, כל יתר הח"כים החרדים השתתפו בהצבעה, ננסה מיד לברר אם אכן כולם. אנחנו נפתח את השעה השנייה עם הפרשנים, עורך הדין אבי בלום ויעקב ריבלין, שלום לכם, ערב טוב.
ערב טוב ומבורך.
מי מכם שעקב אחר ההצבעה בכנסת, הח"כים החרדים כולם הצביעו בעד ההדחה של כסיף?
זו הייתה הצבעה שמית ואין פרוטוקול מסודר כרגע, אבל ממה שאני יודע הם הצביעו בעד ההדחה של כסיף, ולדעתי, למרות שהם הצביעו בעד בסתר ליבם, הם סמכו מאוד שההדחה הזאת לא יצאה לפועל, כי גם אלה שהצביעו בעד, עשו את זה כמי שכפה עושת, זאת אומרת פחד הבוחר, אנחנו הרבה שנת בחירות, צריך לצדול לבייס הימני גם כן, אבל הם ידעו היטב שהדחת חק, שלא על מעשה פשע נגיד, לא תפסו אותו שהוא התמין חומר נפץ, או כמו עזמי בשרה שהדליף סודות מדינה, אז בסדר, כולם יודעים שליברמן היה אחראי על ההצגה הזאת, הוא רצה לגרוף קולות, ואנחנו גם יודעים שיותר ממה שליברמן שונא ערבים, הוא שונא חרדים, אז איך תדע, בקדנציה הבאה הוא יארגן את זה גם כנגד חג חרדי, לכן טוב שזה לא עבר.
אני יודע.
וטוב שהם הצביעו נגד, בעד.
אני יודע לפחות חבר כנסת חרדי אחד שווידא לפני זה שההצעה לא עוברת, וצריך באמת לעשות חושבים למה הם הצביעו כפי שהצביעו, כי בסוף גם אנחנו לפעמים צריכים את הקולות של חברי הכנסת הערבים להמציא בהצבעות דומות, וצריך להבין, כמו שיעקב אמר, זה דקלרטיבי, אין סיכוי שבג"ץ היה נותן להצבעה כזאת לעמוד. אני מציע אבל לשים לב לשלושה שלא הצביעו. לבני גנץ, גדי אייזנקוט, יאיר לפיד, כשהם נמנעים ובורחים המליאה, ובסוף בקולות שלהם זה לא עבר, היה חסר, בסך הכל היו חסרים שישה קולות, שש אצבעות שיונפו בעד. זה אומר שמבחינתם ממשלת, קונסטלציה מסוימת של ממשלת שינוי בתמיכה מבחוץ של הערבים לא ירדה מהפרק. זה המשמעות של ההצבעה. גם אחרי השביעי באוקטובר, עדיין החישובים הפוליטיים ממשיכים להיות קדימה לממשלה הבאה, אם תעתיק זה למה שראינו כאן עד עכשיו, רק לא בטוח שהפעם איבט ליברמן וגדעון סער יהיו חלק מהחבילה הזו.
טוב, בואו נתקדם לדברים אחרים. מה קרה לרונן צור שעזב את מתי החטופים? מה מאחורי הקלעים שאתם יודעים?
תראה, הוא הבין שלמעשה הוא לא עזב, הוזיז אותו, באו מיותי חטפים, הוא אומר לו, תשמע, אתה לא בקונצנזוס, אתה נומנן אתה בגיבוי והעלית את זה על פסים של מחאה דיבורית, אבל אתה מזוהה יותר מדי עם צד אחד, אז זה פוגע בנו. עכשיו, אני לא יודע אם הוא עזב, הוא ישב רואה, הוא עזב את התפקיד שלו כראש המטה, אבל אני שומע שאנשיו עוד מייעצים, ואת העצות שלו אנחנו יכולים לראות על ימין ועל שמאל, זה קומניות, זה אגרסיביות, זה, הייתי אומר, אפילו בוטות, אני לא יודע אם הוא גרם להם נזק או תועלת, אבל זה שהוא זז עתיד, לפחות מבחינה דקלרטיבית, זה עוזר להם, כי אין אדם שמזוהה עם המחאה ואנטי ביבי יותר מרונן צור, ובידיים של ביבי,
אני יכול לתת קצת,
משתחררו או לא.
אני יכול לתת קצת מאחורי הקלעים, הייתי שם ממש בימים הראשונים. מי שבכלל נידב בבית עמות משפט את המטה האדיר הזה בהתחלה, היה דודי זלמנוביץ', שנחשב למקורבו של נתניהו. ויש לו קרובת משפחה שהיא חטופה, והוא נאלץ לעזוב, אחר כך חזר באיזושהי קונסטלציה, כי האשימו אותו השם ירחם שהוא לקח אותם למפגש עם נתניהו, ולא מספיק שהם הטיחו בו האשמות. אז זאת אומרת, מי שראה את הסנטימנט הבין מיד שזה הולך לכיוון של המחאה. לא רוצה לדבר לגבי רונן צור האדם, אבל כולם הבינו, וזה מה שנגרם כאן, שזה דבר אבסורדי, שבצד הימני, וראינו את זה, בצד הימני נהייתה איזושהי אווירה נגד מתי החטופים, נגד האינטרס של העסקה. זה דבר שלא אמור להיות, זה אמור להיות משהו בקונסנזוס. וכאן הבינו כמה למשפחות החטופים, היו כמעט 40 משפחות, שהבינו שזה גורם להם נזק, שהחיבור הזה למחאה, לבלפוריזם, גורם להם נזק. אני חושב אבל שהם נזכרו קצת מאוחר מדי, כי בכל סקרי דעת הקהל היום, הציבור לא מוכן לשלם מחירים גבוהים מדי עבור עסקה, ואנחנו רואים שנתניהו רוכב על זה בדרך לסיסמה של הניצחון המוחלט, בשביל לטרפד עסקה שלא תהיה טובה לו בבית. אנחנו רואים את זה. עוקף את גנץ, עוקף את אייזנקוט, לא שולח. זה לא האינטרס של נתניהו, יש לו בזה גיבוי ציבורי, ואי אפשר אף פעם להאשים את המשפחות, אבל העסקנים שבחשו בזה, גרמו להם יותר נזק מתועלת.
אני חושב, אבי, ובסדר, תראו רגע, אנחנו מסתכלים על הצד החיצוני של זה, זה נכון, זה רונן צור, ימין, שמאל, אבל במהות יש כאן שאלה אחת שאנחנו לא יכולים לברוח ממנה. מה חשוב יותר, טובת מדינת ישראל על 10 מיליון תושביה, או שלומם של כ-100 חטופים שחלק מהם כבר לא נמצאים בחיים? זו שאלה קרדינלית שככל שמגיעים לצומת צריך להחליט לכאן או לכאן. נתניהו ורוב העם אומרים שחיי החטופים, לא יותר אדם שלהם, לא יותר אדום מדמם של מאות החיילים ואלפי הנרצחים, שכולם יהיו ישר עם העסקה הזאת יצא לפועל. כך שאני רואה גם בסקרים חלק גדול מהמנשי המחנה הממלכתיים גם כנגד עסקה בתנאים של זה, ולכן גם שים לב, בימים האחרונים מדבר כמעט כמו נתניהו, אומר, הוא ניכנס לרפיח, אנחנו דורשים מהחמאס להתגמש, כי גנץ, מה שהוא עושה בעיקר, כמו נתניהו, לקרוא סקרים, וגם הבוחרים שלו לא רוצים לשלם בחיים שלהם על החיים של החטופים. זה הכל.
טוב, בוא נתקדם. בחירות מוניציפליות, עוד שבוע בדיוק. מה אפשר לומר הערב הזה על הקרבות הגדולים בערים החרדיות?
בוא נגיד ככה, אני שומע היום גם, תראה, נתחיל עם אלעד, זה ברור שלפחות באווירה, נראה שזה הולך לכיוון של יהודה בוטבול שעלה קודם לפניך לשידור. אממה, אנחנו יודעים שאם יש פוליטיקאי שיש לו 7 נשמות ויודע להסתובב בין הקהילות ולהביא מפה ולהביא משם, זה סור לקבוש. לכן גם בשס אני לא רואה אותם הולכים לישון. זה בגזרה אלעדית. מי שיגיד לך שיודע להמר על התוצאה, אף אחד לא יגיד לך את זה. שוב, האווירה נוטה לכיוון יהודה בוטבול, אין ספק בזה. מצד שני, גם בשעת אורחים נשון. עכשיו, בבית שמש הסיפור הרבה יותר מורכב. סיפור הרבה יותר מורכב, ואני שומע יותר ויותר אנשים שמאמרים שמי שמרוויח, מי שתרוויח בסוף מכל הסיבוב הזה, זה עליזה בלוך, אולי אפילו בסיבוב ראשון. שמעתי את זה היום גם מהצד של שס, וגם מהצד של דגל התורה, וכשאתה שומע חששות משני צדדים, זה כבר נותן לך איזשהו כיוון מחשבה.
אז אולי ראשי המפלגות צריכים להתכנס ביניהם ולקבל החלטה מה עושים כדי שמועמד חרדי ינצח, או שזה בלתי אפשרי?
זה בלתי אפשרי שראשי המפלגות יתכנסו, כי נכנסו פה המון אמוציות מפלגתיות, אישיות, כל אחד נכנס לכיסא של השני, וכרגע אין עם מי ועל מה לדבר, וחבל מאוד, כי אפשר בישיבה של 10 דקות להגיד, אנחנו נתמוך פה, נתמוך פה ונתמוך שם, אבל אני רוצה רגע ברשותך בצלאל, נעזוב רגע את הדיון הזה, לדעתי הקטנוני מנקת הזבל ואלעד ובבית שמש. יש לנו עיר אחרת שיכולה להפוך לבית שמש ואנחנו הולכים להפסיד אותה, ואני קורא לה לצפת. צפת לדעתי היא מוקד הבחירות האלה, כי אם חרדים כולם מתאחדים,
כולם עושה רושם לקלתי... שכולם שם ביחד. אני לא שומע אף אחד במפלגות החרדיות בארצי שמדברים על זה.
יעקב, אני רק הערת ביניים, אני ראיינתי כאן בכל חיית ראש עיריית צפת, שהבנתי ממנו שחלק מהחרדים יכולים לתמוך בו ברגע האחרון. יעקב בטח יוכל להרחיב.
כן, אבל נגיד, יש פה, פילוג למעשה, או חילוקי דעות בין הדרג המקומי לדרג הארצי. הדרג המקומי רוצה שיוסי קקון ינצח בראש עיר חרדי, אבל כשהדרג הארצי, שאחוז בקנאות ובסנאות של אלעד בית שמש ובני ברק, יש לו שיקולים אחרים. הנה, אני פותח היום את יתד נאמן, עיתון שאתם מכירים היטב, ואני קורא שם קריאת גדולי ישראל להצביע למועמדי דגל ולאלה שהם תומכים בהם. שתי שמות אני לא רואה שם, אני לא רואה לתמוך ביוסי קקון בצפת, ואני גם לא רואה שלתמוך בחנוך זית או בבני ברק.
וגם לא במשה לאון ובאומנו מועמדים אחרים שהמפלגות החרדי, שדגל התורה תומכת. זה עושה רושם של מודעה רק על מועמדי דגל כשלב ראשון. אני חושב שגם בחירות קודמות זה היה.
לא, בהמשך, לא, רגע, כתוב גם ישראל פורוש באלעד, הוא לא ממתק למיטב ידיעתי. אז הכלל שלך לא נכון, יש כאן...
למיטב ידיעתי כן.
שמה?
אני מקווה שההערה נשמע. לא, הוא חצי מועמד
דגל. לא, רשמית, אנחנו מדברים על מודעה רשמית. מודעה רשמית, הנה היית אומר לי, זה רק אנשי דגל, הייתי מבין. אבל יש שם גם שמות שהם לא מועמדי דגל. כמו למשל ישראל פורוש, אז זה אומר דורשני, זה אומר שבצפת זה לא סגור, זה אומר שמקומות אחרים זה לא סגור. אולי זה מטעמי מסע ומתן, אז זה מחזק את התזה שלי, שיש הבדל בין התושבים המקומיים שם שרוצים להחליף את ראש העיר הזה, שלדעתם הוא לא מוצלח, והוא גם לא אוהב כל כך את החרדים, לבין הדרג הארצי שאומר, מה פתאום שש"ס תקבל עוד רשות עיר, הרי אולי יתנצח פה ותנצח פה, אז למה שיהיה לה עוד עיר? כל החישובים הקטנוניים האלה משפיעים על עיר שעם קצת אחדות, בצלאל, אתה מכיר את זה מבית שמש, כמו שעברו בו לפני 15 שנה, בחירה נכונה אחת של ראש עיר חרדית יכולה לשנות צביון של עיר. בצפת יש לנו כבר היום 35% חרדים. בחירה נכונה אחת, והם מוסיפים אותה לרשימת הערים החרדיות, אני חושב שזה לא יהיה כך.
אנחנו זוכרים שתי ערים מרכזיות, אחת מהבחירות האחרונות ואחת יותר אחורה לשנות ה-2000, ירושלים ובית שמש, שבגלל הפיצול אז הלך זה בסוף הלך למועמד לא חרדי, אנחנו זוכרים את זה. ואני, התחושה שלי בצפת, שבסבירות, בוא נגיד, יש סבירות שלשם זה ילך. מוזל אותך מהדיבורים הרשמיים.
לאן? לפיצול או לאיחוד?
בפיצול, כי גם בבית שמש פעם קודמת, כולם אמרו שהם תומכים באבוטבול, ובסוף בקלפי הייתה הוראה לתמוך במישהו אחר. והסנאות והכסח בערים האחרות יכולים להשפיע בסוף על העיר צפת. שם הקטיושות יגיעו לשם.
כן, ולא מהצפון הם יגיעו לשם.
ולא מהצפון, כן, מכיוון המרכז.
טוב, בוא נקווה שבסוף...
דדינו שנקרא.
שמר אחם. טוב, בוא נקווה שהתבונה תגבר והכל יסתדר. עורך הדין אבי בלום ויעקב ריבלין, תודה לכם, פרשננו, ערב טוב, בשרות טובות.
ערב טוב,
ערב טוב.
עכשיו אנחנו עם ראש רשימת שלומי אמונים בבית שמש, סגן ראש העיר, שמעון גולדברג, שלום, ערב טוב.
שלום, ערב טוב.
מהמספרים שאתה מכיר, מה הסיכוי של אבוטבול ומה הסיכוי של גרינברג, כל אחד מהם, לעלות לסיבוב השני?
לאבוטבול אין שום סיכוי לעלות לסיבוב שני. גרינברג יש לו את הסיכויים הגבוהים ביותר לנצח בסיבוב ראשון. אלה המספרים שאנחנו מכירים, ואני חושב שכל מי שקצת מכיר את הנתונים לעומק, ולא באופן שטחי, ולא מתלהב ממספרים שמפריחים כל אחד, מישהו שיודע לנצח קצת את המספרים ואת הקלפיות, בתם לנתונים, בתם לפנקס הבוחרים הקיים, יודע שהיחיד שמסוגל לנצח בסיבוב ראשון זה גרינברג. ברור שזה מאוד מאוד תלוי בעבודה הקשה שאנחנו אמורים לעשות, ואנחנו עושים עבודה קשה. אנחנו משוכנעים שבעזרת השם, אחרי שאנחנו בשבוע הקרוב אנחנו נעבוד קשה, והרבה אנשים עובדים קשה, ואנחנו נצליח להביא ל-40%, כך שכל התומכים של גם סיעת כוח וגם סיעת דגל התורה שיצביעו למועמד הרב גרינברג יביא לו את הניצחון בסיבוב הראשון, והוא היחיד שמסוגל לזה.
אוקיי, מה אתה אומר לציבור חסידי? ויש כאלה, אני שומע כאלה, ואני מניח שגם אתה שומע כאלה, שאומרים נצביע כוח, שזה שלומי אמונים, למועצה, אבל רשות העיר נצביע אבוטבול.
כל מי שאומר לי דבר כזה, אני אומר לו, אל תצביע כוח. כל מי שחושב שיכול להצביע כוח ולהשקיט את המצפון שלו ולהצביע לאבוטבול, זה אומר לי תרוץ והוא קושר לי את הרגליים. בעצם מי שמצביע כוח ולאבוטבול, בעצם מחליש אותי. אין שום...
למה?
אני לא אמור לקבל, כי בסופו של דבר התפקידים, זה שיהיה כוח מאוד מאוד גדול במועצה, מצד שני, ראש העיר לא יהיה מזה שבשותפות איתי, אז אין איזה שום משמעות להיות גדול במועצה. כי התפקידים בסופו של דבר, השיתוף הפעולה בין ראש העיר לבין הרשימה שאמורה לתמוך בו ותומכת בו, אז זה מה שיביא בסופו של דבר את כל הכוח שלנו בעצם לייצג בצורה מכובדת את הקהילות שלנו.
אז אתה יודע מה, אז בוא נשים רגע פוליטיקה בצד, כי בסוף הכל פה נגזרת של פוליטיקה ארצית, אלעד, בית שמש, בני ברק, הכל מעורבב אחד עם השני. מדובר בשני מועמדים חרדים, גם אבוטבול, גם גרינברג, אין חולק על זה. למה גרינברג ולא אבוטבול? במקרה שלכם, את השאלה ההפוכה נשאל בצד השני כמובן.
אני אגיד לך, מי שהעמיד, הרב גרינברג העמיד את המועמדותו ראשון, לנו באופן טבעי אגב, באופן טבעי, מועמד יהדות התורה, אנחנו כפיית, אנחנו רצים לאורך שני במסגרת גם בכנסת וגם ברשויות המקומיות. יהדות התורה זה המועמד הטבעי שלנו, אנחנו מפלגה אחת. נכון שיש מספר זרמים, אבל בסופו של דבר הוא מועמד יהדות התורה, ובאופן טבעי שכל כל העשיות בתוך יהדות התורה יתמכו במועמד של יהדות התורה. עכשיו, ש"ס, שצריך להגיד, היה להם פעמיים רשות עיר בתמיכתנו. בתמיכת רוב רובם, מה זה בתמיכתנו? בתמיכת גם דגל התורה, גם שלום האמונים, תמכנו והוא ניצח. בפעם השלישית, לצערנו, הוא הפסיד. בפעם השלישית, כשהוא התמודד והפסיד, לפני זה, צריך להזכיר, אנחנו שיבצנו אותו בתוך הרשימה שלנו. אין שום סיבה...
עמד בראש יהדות התורה, אני זוכר את זה.
עמד בראש יהדות התורה, ברור, הוא פשוט הגיש, נכשל בהגשת הרשימה, לא היה לו רשימה להתמודד בה, ואנחנו ניצלנו אותו, הוא נכנס לחדרי, מי שזוכר את הסיטואציה הזאת, ואמר לי, ש"ס הגישו את הרשימה המקומית שלהם, ובעצם הם רצו להרוויח ולהריץ אותו ברשימה נפרדת. הוא יוצא מהחדר של פקיד הבחירות, הוא אומר לי, שמעון, בוא שנייה, הוא נכנס לחדר שלי, קראנו גם לנציגי דגל התורה, והוא אומר לנו, תקשיבו, אין לי רשימה להתמודד, אני לא יכול להתמודד לרשות העיר. עשו איזשהו טעות בהגשת הרשימה. ובסופו של דבר, היו כבר מועמדים שחשבו שהם הולכים להתמודד לרשות העיר ולהשאיר אותו בחוץ. ואנחנו, אני באופן אישי, מצאנו את הפתרון, כך שהוא ישולב בתוך הרשימה, ובסופו של דבר הוא זכה להתמודד. אני יכול גם רק להזכיר שגם אחר כך, בסופו של דבר אנחנו נפסדנו כאילו מקום, כך שהרב פרנקל נפלט לה מהרשימה, ולקח זמן עד שהוא בסופו של דבר החזיר את המנדט. צריך להזכיר את זה.
טוב, תגיד, כמה גור שווים בקולות אגב? הם לא בצד שלכם כמובן?
כל סיעת גור ויז'ניץ, הסיעה המרכזית המאוחדת ויחד כל הסיעות האחרות שמסונפות אליהם, מגיעים לסדר גודל של 5,500 קולות.
שזה במנדטים כמה?
שניים.
וכוח שלכם?
אנחנו מחזיקים במאגר של מעל 10,000 קול.
שזה 4 או 5?
אנחנו בין 4 ל-5 מנדטים.
אוקיי.
אנחנו בעזרת השם, בסייעת הלשמיה, בעבודה קשה, שיש לנו באמת גידול גדול בקהילות שלנו, יש לנו גם קהילות גדולות, גם בלז, מחזיקי הדת הצטרפה אלינו, ויש ביאן, ויש מגוון רחב, פני מנחם, יש הרבה הרבה קהילות שתומכות בנו, כך שאנחנו מתכוונים, הציפייה שלנו זה לגדול בצורה מאוד משמעותית, ולהיות אפילו יותר מתפול מהסיעת האחות
טוב,
שלנו.
אם נסכם את הקדנציה האחרונה של אליזה בלוך, והחרדים עלו עליות ומורדות איתה לכל אורך הקדנציה, כולל תקופה מאוד ארוכה של כמעט כל החרדים באופוזיציה, תסכם בשורה אחת, איפה הייתה הבעיה המרכזית לציבור החרדי עם ראש העיר המכהנת?
לא, אליזה בלוך לא יודעת מה זו שותפות. היא ראש עיר, היא חושבת שרשות עיר, שעירייה מתנהלת רק עם ראש עיר ואין שותפים אחרים. זה קואליציה, זה רק, זאת אומרת, זה רק לתמוך במה שהיא רוצה, באג'נדה שלה, במקום לתת שירות לתושבים, באג'נדה, מגיעה לחנך את הציבור. וצריך להבין, בפוליטיקה חייבים אימון. כדי לייצר שותפויות, בסופו של דבר...
ואתה לא חושש שעם כל הפילוג הפנים חרדי לא תיבחר שוב?
אני מאוד מאוד חושש, אני מאוד חושש שיש קבוצות שעלולים גם לתמוך בה בסופו של דבר. כך שאני חושב שכל מי שאומר שיש כאילו שלושה מועמדים בבית שמש, זאת הסחת דעת. אין שלושה מועמדים בבית שמש, יש רק שניים. או גרינברג או בלוך. אבוטבול זה מועמד קש שבסופו של דבר רוצה לגרום לשמולי גרינברג לא לנצח בסיבוב הראשון. אין לו שום סיכוי לנצח בסיבוב הראשון. ולא בסיבוב השני, הוא לא מסוגל לעבור את הכמות, לא עשייה מרכזית, זאת אומרת, אגודת ישראל, גור וויז'ניץ, ביחד עם ש"ס, לא מגיעים לסך הקולות שיש לדגל התורה ולשלומי אמוני וכל הנספחים האחרים.
עוד שבוע ושעתיים נדע מי ניצח, למי יש יותר קולות, למי פחות קולות, עוד שבוע של עבודה. חבר מועצת, סגן ראש עיריית בית שמש, שמעון גולדברג, שלומי אמונים, סיעת כוח, נאחל גם לכם בהצלחה, תודה רבה.
תודה רבה, בהצלחה.
ערב טוב. עכשיו במעבר אחד לפוליטיקה הארצית, חוזרים לפוליטיקה הארצית, שר התקשורת הדוקטור שלמה קראי, שלום, ערב טוב.
שלום בצלאל, ערב טוב לך ולמאזינים.
טוב, מה טבעי מלפתוח, סליחה, מהאירוע האחרון בכנסת, לפני חצי שעה, הצבעה על הדחת עופר כסיף, הצבעה שלא מקבלת את הרוב הדרוש, בגלל בני גנץ, אייזנקוט, לפיד ואחרים שלא תמכו. מה אתה חושב על זה?
קודם כל אני מסתכל על זה ש86 חברי כנסת מתוך 120 רוצים שתומכי הטרור יעופו מהכנסת. שאומרים אמירה מאוד ברורה למעלה משני שליש מהכנסת שאומרים עופר כסיף ושכמותו לא צריכים להיות בכנסת. זה לא עבר את הדרישה החוקית ל90 חברי כנסת, כי יש כאלו שיודעים להצביע הרבה הצעות, אבל בסוף מגמגמים במעש שלהם. זה כאן
אתה לרגע קטוע לנו קצת, אתה בטח בדרכים, שומעים אותך מאוד מקוטע.
כן, אני אומר, ועוד אחרים יש עתיד בעיקר, שבעצם לא הגיעו, ומבחינתם תומכי טרור יכולים להיות בכנסת. זה דבר שהוא, פשוט אזרחי ישראל צריכים לדעת מי נאמן למדינת ישראל, ומי מוכן שאדם שיוצא כנגד מדינת ישראל בתקופת מלחמה, מצטרף
לאויביה. יש הזדמנות שנייה להצבעה כזו?
אין הזדמנות שנייה, אפשר להתחיל תהליך מחדש מן הסתם, אבל אני לא חושב שאותם אלו שלא הצביעו הפעם ישנו את דעתם פתאום. הם מבחינתם זה בסדר, בסדר שאדם שמתנגד ותומך במאבק מזוין נגד מדינת ישראל ימשיך להיות בכנסת, להמשיך לומר את זה.
אבל שניים המתנגדים, אלה שלא באו לתמוך בהצבעה, הם חברי ממשלה, בני גנץ וגדי אייזנקוט. אני כבר לא מדבר על לפיד וסיעתו.
תשמע, בוא נגיד שהם חברי ממשלה, שרק שנוח להם הם מגיעים לממשלה. גם לישיבות הממשלה הם לא מגיעים, זה לא מגיעים רק שבאמת מתאים להם.
בוא נדייק, אתמול הם השתתפו באותה הצבעה פה אחד של נגד מדינה חד צדדית, מדינה פלסטינית חד צדדית. הם כן באים
לפעמים. נכון, אבל לפעמים, בדיוק. בהרבה מאוד מקרים הם מגיעים רק כדי להתנגד, כמו בסוגיות התקציב ואחרות. אבל חבריהם למפלגה הצביעו בעד. מי שבאופן שחבריו למפלגה או שאנשי מפלגתו כמעט באופן גורף בעצם הטילו את ההצבעה הזו, אפילו מרב בן ארי שהייתה לוחמנית כנגד ואמרה בדברים מאוד ברורים בעד הדחה, חטפה רגליים קרות ולא הגיעה להצבעה, ועוד הרבה מחבריה ביש עתיד. זה רק מוכיח שמפלגה שלא מחוברת לשורשים ולערכים האמיתיים שלה,
כן.
שלנו כיהודים בארץ הזו, אין לה בעיה שאדם שמסית כנגד מדינת ישראל ותומך בטרור ימשיך להישאר שם.
ואם אני חוזר לאותה החלטה אתמול בממשלה,
הם הרי בעבר היו השותפים הטבעיים של לפיד להקמת ממשלה, עליהם הוא בונה הרי, אין לו שום דרך
כן. אחרת לעשות. אבל אם אני חוזר לנקודה הקודמת של אותה החלטת ממשלה להתנגד בהכרה חד צדדית במדינה פלסטינית, דווקא בעניין הזה כן היה קונצנזוס, גם כי זה בעיקר כלפי העולם, או אלה בעולם שמתחילים לדרוש ולומר לנו ולהטיף לנו, תקימו מדינה פלסטינית או להכיר בהם בצורה חד צדדית. אתה מעריך שתהיה לזה השפעה בזירה הבינלאומית שהחלטה כזו התקבלה פה אחד ואולי גם תעבור בכנסת ברוב גדול?
תראה, קודם כל, 86 כנראה שיהיו לה בכנסת, את שאר החברים מיש עתיד אני לא יודע, אחרי שראינו את ההצבעה שלהם היום. חשוב לומר בעניין הזה, ואמרנו את זה גם בישיבת הממשלה, אנחנו מתנגדים למדינה פלסטינית, נקודה. מדינה תהיה כאן מצע גידול לטרור על גבולותינו, אנחנו מתנגדים באופן חד משמעי, ואין שום המשך למשפט הזה. אבל אמירה עכשיו, בקונצנזוס, שהוא לא רק מהימין, אלא גם מהמרכז ושמאלה, שאנחנו מתנגדים למדינה, להכרה חד צדדית, זה דבר שאפשר לייצר קונצנזוס בארץ, ובעקבותיו גם זה ישמש ככלי, ככוח בידיים שלנו מול העולם, מול ארצות הברית, לומר, אתם לא יכולים לעשות דבר כזה שרוב ככל העם בישראל מתנגד אליו. זה דבר כן. שהוא...
כשר תקשורת, רמת הידיים מסגירת אל-ג'זירה?
חלילה,
הערוץ הקטרי?
עשינו דברים שהם חסרי תקדים. העברנו תקנות לשעת חירום שאף פעם לא הצליחו להעביר, שמאפשרות לסגור גוף שידורים שפוגע בביטחון המדינה. סגרנו את אל-מיידין. אל-ג'זירה, עשיתי את כל ההכנות הנדרשות ואת כל חוות הדעת של גורמי הביטחון ואת התשתית הנדרשת לסגירה, וזה מונח לפתחו של שר הביטחון והקבינט המדיני-ביטחוני, וזה דבר ההכרעה בו היא עניין של דיני נפשות, עניין של ביטחון המדינה. לא סתם יש עיכובים, העיכובים הם לא כי רוצים כאן את אל-ג'זירה. כולם מבינים שאל-ג'זירה זה רשת שהיא מסוכנת לביטחון המדינה, פוגעת בחיילי צה"ל, מסיתה כנגד מדינת ישראל. אבל יש שיקולים נוספים מעבר לזה, ואני סומך את ידי, ואני בטוח שראש הממשלה והקבינט ושר הביטחון יעשו ויקבלו את ההחלטה הזו כשתהיה שעת כושר. אנחנו עכשיו גם מעגנים את התקנות האלה בחקיקה ראשית. החוק עבר בקריאה ראשונה בכנסת שבוע שעבר, ומחר יש את הדיון הראשון בוועדה לביטחון לאומי, כדי לקבע את העניין הזה שגוף שידורים זר שפוגע בביטחון המדינה, נוכל לסבור אותו, נוכל לפעול כנגדו.
טוב, ימים יגידו, אני חותם איתך את הרעיון במה שפתחנו ככה בשולי, כשלרגע לא שמענו אותך טוב, בגלל קשיי קליטה, והעירו לי באוזנייה, שר התקשורת עם קשיי קליטה בדרך, הסנדלר הולך יחף?
כן, לצערי קיבלתי בירושה את משרד התקשורת מקודמי, במצב שמדינת ישראל היא מצב קשה מאוד, מקום 73 בעולם, ליד מדינות עולם שלישי, כמו מרוקו וטורקיה, עלינו למקום 64, וזה עדיין לא מספיק, ואנחנו...
אני לא יודע טורקיה, אבל במרוקו הייתה לי, כשהייתי שם הייתה קליטה טובה, יותר מפה.
תלוי איפה, תלוי איפה.
ואני גר בעיר, בבית שמש, עם קליטה מתחת לכל ביקורת.
כן, יש מקומות, בית שמש שהזכרת, זה מקום שהיו הרבה זמן התנגדויות של תושבים, ובעיות, עשו אותם וכו', אבל באופן כללי, בסוגיית התשתיות, תשתית הסלולר במדינת ישראל, אני הגדרתי את השנה הזו בתוכניות העבודה כשנת הסלולר, ובפנתי שנה מהיום המצב השתפר פלאים, גם ביהודה ושפרון שאנחנו עכשיו בתוכנית ביטחונית מיוחדת, וגם בכל רחבי הארץ.
רשמתי ביומן שנה מהיום, נבדוק איתך בפורים שנה הבאה איפה אנחנו אוחזים.
תעקוב מחר עומדת לצאת הודעה חשובה שמכניסה עוד גורם חזק לשוק תשתיות הסלולר, ואנחנו עובדים על זה מאוד קשה, זה יקרה בעזרת השם.
נחכה לעניין הזה. שר התקשורת, הדוקטור שלמה קראי מהליכוד, תודה לך על הרעיון הזה. ערב טוב, בשרות טובות. בשרות טובות, פרסומות.
עכשיו איתכם, המהדורה המרכזית עם בצלאל כהן.
עכשיו לסוגיית הר הבית ועליית הערבים בחודש הרמדאן, ניצב בדימוס אהרון אקסול, לשעבר מפקד מחוז תל אביב. שלום לך, ערב טוב.
ערב טוב גם לך בצלאל.
שירתת בירושלים גם?
כן, שירתתי בעיר העתיקה, הייתי גם קצין אג"ם וסגן מפקד המרחב במרחב דוד בעיר העתיקה.
אז אתה מכיר את הגזרה הזו של הר הבית. כמה נכון או לא נכון בחודש הרמדאן על רקע המלחמה להגביל כניסה של ערבים, ובתוך זה אני, אתה יודע מה, ערבים ופלסטינים, בוא נפריד ביניהם.
תראה, אני חושב שעקבתי בימים האחרונים אחרי התקשורת סביב האירוע הזה, ולדעתי לקחו את זה למקום רחוק מדי. צריך לזכור, זאת לא פעם ראשונה וזה לא רמדאן ראשון שמדינת ישראל מקבלת החלטות אם להגביל או לא להגביל. צריך לזכור, בשנים האחרונות היו לא מעט פעמים שהגבלנו, סגרנו את הר הבית, גם ליהודים, גם לערבים, הגבלנו כניסה בכל מקום ובכל תנאי. עכשיו יש מלחמה, יש הערכות מודיעין, היה דיון אצל ראש הממשלה, יקבלו את ההחלטות אשר יקבלו. אני חושב שבעידן הזה בהחלט נכון שכן יעשו מגבלות כאלה ואחרות כפי שמערכות הביטחון ממליצות בעניין הזה. צריך לזכור, הר הבית הוא מוקד שיכול פה להבעיר הכל. ואם רוצים שבאמת לא נפתח חזית נוספת, בטח ביהודה ושומרון, אנחנו חשוב שתהיה הגבלה בכניסה להר הבית, כי באמת לא כולם באים להתפלל. אם היו כולם בלב שלם היו באים להתפלל, האמן לי שהייתי אומר, צריך לפתוח את הכל לכולם לבוא להתפלל. לצערנו הרב, ההיסטוריה מלמדת שלנו בשנים האחרונות, שלא באים להתפלל, אלא מנצלים את העובדה שיש חודש רמדאן, ומנצלים את העובדה, מה שנקרא, להציס את כל האוכלוסייה, וברגע שיש הצסה של אוכלוסייה, המשטרה נאלצת להיכנס פנימה, ולעיתים יש גם נפגעים, ובאותה צורה גם אתה מתחיל להציס את כל יהודה ושומרון, וכבר לא מדבר על ערבי ישראל, שם אותם רגע בצד בעניין הזה. ולכן נכון להגביל, בטח בתקופת מלחמה, נכון להגביל את הכניסה להר הבית, לדעתי, ובלי שאני יודע כרגע, התערכות המודיעין.
אז זהו, כי מצד שני, אומרים בממשלה שיש הערכות מודיעין של שבת, של צבא, שזה יעורר תסיסה ומאומות ויהודה ושומרון וכל זה. השאלה עד כמה הדרג המדיני צריך להתחשב בכל זה?
לא, קודם כל הוא צריך להתחשב כי גופי הביטחון עומדים מולו ומראים להם את המודיעין ולי אין אותם. אבל אני יכול להגיד לך שהעניין הזה של תסיסם, זאת לא פעם ראשונה, כמעט בכל פעם שיש מגבלות, גופי הביטחון השונים, צה"ל, שב"כ, מהטעמים שלהם הם באים ואומרים באמת לפעמים זה עורר תסיסה וכו' וכו', ולא תמיד, בוא נגיד בלשון הדין, לא תמיד צדקו בערכה הזאת. עכשיו, אני לא רוצה לקבוע אם זה עורר תסיסה או לא, כי אין לי פה את המודיעין כדי לקבוע בצורה חד משמעית, אכן זה עורר תסיסה או לא יעורר תסיסה, אבל אני אומר, עדיין, גם אם יש חשש לעורר תסיסה אל מול האפשרות שכניסה להר הבית של גורמים לא רצויים, היא תעורר תסיסה פי כמה וכמה מאשר התסיסה של הכניסה להר הבית, של האי כניסה להר הבית. צריך לזכור בסוף, מגיעים להר הבית, בעיקר צעירים, משולבים, מייצרים את כל המחוז בתוך הרחבה, זורקים אבנים על הכותל, ומה שאני אומר זה כולכם מכירים, זה לא איזה תרחיש דמיוני עכשיו שאני מדמיין אותו, כן? זה באופן קבוע, כמעט בכל רמדאן זה קורה, והמשטר נאלץ להיכנס, ואז יש נפגעים, וזה דווקא יכול לעורר תסיסה הרבה יותר גרוע מהמגבלה, אם נגביל את אותם גורמים קיצוניים שבאים להר הבית רק להציס ולא להתפלל.
טוב, השאלה ברגע המבחן, ברגע האמת, מה קורה שם, והאחות של המשטרה, וגם קשור מאוד בהגבלת הגיל, אם הצעירים ירשו לעלות, לא ירשו, כי תמיד מדברים איתנו מגיל 45 ומעלה, מה הם פחות אלימים, פחות מוסתים?
תראה, ההנחה אומרת בדרך כלל, על פי הניסיון גם של העבר, בדרך כלל אנשים בני 45 ומעלה, הם אנשים יותר מיושבים, בעלי משפחות, וסביר להניח שעניינם לא לבוא ולהציס מה שנקרא את הר הבית, וזה גם ניסיון מהעבר, על פי הגבלת הגילים בעבר, וכך זה היה. זה לא אומר שאין אנשים כאלה בגילאים כאלה שיכולים לעשות פיגועים, אנחנו רק עכשיו צפינו ביום שישי האחרון בפיגוע כזה, אדם בן 37, כן? אז יש קיצונים, אבל בשורה התחתונה, שאתה מסתכל על הגילאים, אם זה באמת 45, אז הניסיון מלמד שהגילאים האלה הם לא הם לא מקור הבעיה שמגיעים לרמדאן להתפלל.
אז מה מקור הבעיה?
אמרתי, זה בעיקר צעירים, צעירים משולבים, מכל מיני גורמים קיצוניים אסלאמיים, שהם יודעים שהם רוצים מה שנקרא להציס את כל הגזרה. חשוב להבין, לחמאס יש אינטרס להציס גם את גזרת איו"ש וגם את ערבי ישראל. מאז המלחמה עצמם, הם עדיין לא הצליחו לעשות את הדבר הזה, ואנחנו לא צריכים לתרום לעניין הזה ולגרום לזה, דווקא עכשיו, אנחנו בהחלטות של עצמנו, שנגרום ונסייע להם להסיס את יהודה ושומרון ואת ערבי ישראל בעניין הזה. החלום הרטוב שלהם באמת, שהר הבית יבער, ובסופו של דבר הכל יבער. זאת המטרה וזאת המשימה של החמאס. לנו אסור ליפול למלכודת הזאת.
מה אתה חושב שבגופי הביטחון שמביאים את ההתראות האלה, עוד לא נפל האסימון, כפי שמכונה בתקופה האחרונה?
אני לא יודע אם לא נפל להסימון, אני מניח שגם הם חרדים לא פחות ממני, אני מניח שאין להם שום אינטרס, חלילה וחל, שיהיו...
כי זה הר הבית ותסיסה, וזה להכניס פלסטינים לעבוד בישראל כי זה תסיסה, כל דבר זה תסיסה, בסדר, אבל גם צריך לדעת לעמוד, אתה יודע, בשביל זה יש מערכת ביטחון, תעמדו חוצץ בינם לבין כל מה שצריך ותעבדו.
בסדר, לכן יש שיקולים לכאן ולכאן, ולכן אמרתי, אני מניח שמקבלי החלטות שזה בעיקר המדינאים שלנו, הם צריכים בסוף לקבל את ההחלטה, לשמוע את הערכות המודיעין, כל אחד בתחומו, כל אחד צריך לממש את אחריותו, צה"ל בתחומו, שב"כ, משטרה, אלה הגופים שבסופו של דבר כל אחד ממליץ מה לעשות, ובסוף הדרג המדיני אמור לבוא וקבל החלטה, לאן הוא הולך, באיזה החלטה הוא לוקח, איזה החלטה הוא לא לוקח, ומצד שני צריך לזכור, חופש הדת, זה אחד העקרונות שאנחנו צריכים להקפיד עליהם, גם מבחינתנו אנחנו, דמי לעצמך שמחר בבוקר באירופה החליטו לסגור בתי כנסיות, ולא משנה כרגע מה הסיבה, ולא יאפשרו תפילה של יהודים. מה היינו אומרים פה כולנו? לכן צריך למצוא את האיזון הנכון בין הכניסה לבין האי כניסה, ולכן הגבלת הגיל, לדעתי, זהו האיזון הנכון בלממש את חופש הדת מצד אחד, ומצד שני, לא לגרום לכך שהר הבית יהיה מקור להתססה ולכל מיני גורמים אסלאמיים שכל מטרתם היא רק להציף את הגזרה ורק לגרום לכך שיהיו מהומות בכל רחבי מדינת ישראל.
טוב, נקווה שהתקופה הזאת עבור בשקט. ניצב בדימוס אהרון אקסול, תודה על השיחה הזו, שיהיו בשורות טובות.
בשורות טובות לכולנו ולעם ישראל.
תודה, תודה. עכשיו לברזיל. אתמול נשיא ברזיל נתן הצהרה מאוד מקוממת נגד ישראל, זה הוביל את שר החוץ אלי כהן לזמן את השגריר לשיחת בירור ביד ושם. הוא טען נשיא ברזיל שישראל מבצעת בעזה רצח עם, השווה את צהל, את ישראל לנאצים, אמירה מאוד 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 חמורה וחריפה. אנחנו עם הרב אריאל אנטאבי מרבני חב"ד בברזיל, שלום לך.
שלום לך, ערב טוב. שלום לכל המאזינים.
יש לכם נשיא כזה אנטישמי?
אכן, זה לא מפתיע, לא פעם ראשונה. לא פעם ראשונה שהוא מתבטא בצורה חריפה ואומר דברים חמורים וממש דברים מזוהים.
ומה היהודים, או מה... נשמעת איזשהו, נשמע איזשהו גינוי מגופים יהודיים נגד האמירה החמורה הזו?
כמובן, כמובן הוא חטף גינויים מכל צדי הקשת, גם מהצד היהודי, מהקהילה היהודית, מהפדרציה היהודית בברזיל, גם מפוליטיקאים, ואומנים, מכל הצדים. פשוט זה משהו שלא...
יש אנטישמיות בברזיל כשיש נשיא כזה אנטישמי?
המדינה, ברזיל תמיד הייתה מדינה קולטת שתמיד קיבלה במשך דורות, מאות שנים את היהודים, גם מאז התקופת האינקוויזיציה, היהודים הראשונים שהגיעו לפה לנושא ספרד, ועד אחרי מלחמת העולם השנייה. יש פה יהודים מרוקאים, סורים, לבנונים, מצרים, פולנים, הונגרים, מכל הכיוונים. גם חוץ מזה יש מכל מיני מקומות אחרים. מדינה ממש קולטת ואנשים נחמדים. רוב המדינה אוהבת ואוהדת את ישראל. אבל פשוט בשנים האחרונות עלה לשלטון נשיא ממפלגת הפועלים. קומוניסטים, סוציאליסטים. שתמיד התחבר לקו הזה של, של קו הרשע, אפשר להגיד, איראן. קובה, בנצואלה, כל האנשים לקנות אותם. אז לא מפתיע, לא מפתיע.
מתקשים קצת לשמוע אותך בגלל קשיי קליטה שם בברזיל. שומע אותי, הרב אנטאבי? נפל לנו מהשידור, תכף נשוב אליו. כן, צריך לזכור שיש מדינות אנטישמיות, יש נשיאי מדינות אנטישמיים, יש גם כאלה שממש לא, כמו נשיא ארגנטינה שנבחר לא מזמן, אוהב ישראל גדול. חוזר אליך הרב אנטאבי, כן, היית באמצע משפט.
כן,
התנתק
לנו. אז כמו שאמרתי
מקודם,
הרוב הוא באמת כשהוא נבחר, קיבל ברכות מהחמאס. עכשיו את המילות שלו החמורות שהוא אמר עכשיו שישבה את ישראל לנאצים, הוא קיבל ברכות גם מהחמאס שוב. במשך הקדנציות הקודמות הוא התחבר גם לאחמדינג'אר ולכל מיני מדינות עוינות, קובה ונצואלה. אז פשוט זה בן אדם שזה הקו שלו. גם כשהוא היה בביקור בארץ, הוא הראה שהוא לא ממש בצד של ישראל, בקר וקבר של יאסר ערפאת עם שמו. והיה כל מיני דברים שהוא עשה שם, גם הר הרצל הוא לא רוצה להגיע. היה כל מיני דברים שתמיד הראו את הקו שלו.
טוב, איך אתם מתמודדים שם עם אמירות כאלה? ההנהגה היהודית של ברזיל לצורך העניין?
ההנהגה היהודית יצאה בחריפות ופרסמו מכתבים נגדו וגינו אותו. יש החתמה של, איך אומרים, שמחתימים אנשים בשביל להוריד אותו מהממשלה עכשיו. אני לא יודע אם זה יעזור, אבל פשוט זה מבטא את את החוסר, איך אומרים, רצון מהפעולה שלו, ממה שהוא אמר.
כן. טוב, נקווה ש... וזה לא ישפיע גם על היהודים, ולא לא, לא, לא נשמע חלילה אירועים אנטישמיים, שמדבריך אני מבין שאין כל כך בברזיל.
ברזיל תמיד הייתה מדינה מאוד רגועה מבחינה זאת של אנטישמיות. הברזילאים בכללי הם אנשים מאוד חמים, כמו שאמרתי מקודם, זה היה מאוד קולט שזה ארגוב של העמים, יש פה חוץ מהיהודים שנקלטו פה מאוד יפה בכל המצבים, יש פה גם מכל מיני עמים, פורטוגל, איטליה, גרמניה, זאת אומרת זה עם חם.
כן.
ברוב האוכלוסייה פה זה אוונגליסטי ונוצרים שהם מאוד אוהבים ואוהבים את ישראל. אז אני עצמי כל החיים חי פה, אני יליד ארגנטינה, ובגיל קטן עברתי לפה, בגיל 10 עברתי לפה עם המשפחה, אז בחיים לא חוויתי צורה כלשהי של אנטישמיות. איך שאני הולך ברחוב, בקניון, בכל מקום שאני מסתובב ברזיל, הפוך, אנשים כשרואים אותך אומרים וואו, אתה מעם
העם הנבחר.
הקדוש, עם הספר, עם הנבחר, וממש רוצים...
טוב, נקווה... כן, בעזרת השם, ושלא יהיו בעזרה בחלילה שום דבר מעבר לזה. הרב אנטבי, הרב אריאל אנטבי, מרבני חב"ד בברזיל, תודה שדיברת איתנו, שיהיו בשורות טובות.
תודה לכם, שיהיו רק בשורות טובות.
אמן ואמן, ערב טוב. תודה לעורכת הראשית אסתי פלד, לפנחס בינדר שהיה על הביצוע הטכני. תודה גם לנתי שולמן בהפקה. מיד אחרינו מדברים עם יעקל פרידמן, שמדבר איתכם המאזינים כמדי ערב בתשע. לכולכם ערב טוב, בשרות טובות.